אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
תגיד כשאתה מוכן, נתחיל.
בוקר טוב, כי אני אומר בוקר טוב, אני מוכן.
מה נשמע?
ברוך השם.
למה הסאונד לא טוב?
לסאונד שלי, בגלל האלרגיה אולי.
למה אתה אלרגי?
לאביב. אתה רוצה לדעת מה מבשר את האביב?
כן, והאלרגיה שלך.
האלרגיה שלי.
וואי, זו הייתה מהדורת חדשות קשה, קשה מאוד, מהדורת חדשות של 8.
עוד שלא שמעתי, נכנסתי קצת מאוחר.
קטעים מהדברים של שירה, אמא של לירי. נכון, ליטל? כן. קשה, קשה, במיוחד אחרי אתמול להתחיל, אבל נתחיל. לא?
ברור.
נגזר עלינו להתחיל.
כן.
נדב רוזמן עורך, נדב רוזמן צועק מפיק, ליטל אטיאס לביצוע טכני, הנה אנחנו מתחילים.
פרסומת אחת וחזרנו.
שלום אמיר, מנכ"ל קבוצת פיננסים. ספר לי על מיכל וגיא.
מיכל וגיא לקחו משכנתה של 800 אלף שקל. כמו כן, היו להם הלוואות בסך של עוד 200 אלף שקל. בכל חודש הם החזירו סכום של 9,000 שקל. שזה מחצית ממה שהם מרוויחים. לאחר שמחזרנו וניצלנו תקנה של בנק ישראל, הם משלמים מדי חודש רק 4,500 שקלים וזוכים לנשום קצת אוויר.
קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. גם אתם יכולים לחסוך. צלצלו לבדיקה חינם, כוכבית 2005.
סולימן מסמודי, כתבנו המדיני, שלום, בוקר טוב.
שלום, שלום.
איפה אנחנו עומדים הבוקר? מה בפנינו?
בפנינו יציאה של משלחת מקצועית של מוסד, שבק וגם גורמים בצהל לקהיר. זה בעקבות בקשה של המתווכות, בעיקר אגב מצרים. והמצרים אומרים, לנו יש יוזמה, הצעה חדשה, שמבחינתנו יכולה כן לגרום לחמאס לזוז מהכיסא ולנוע לכיוון עסקה. הם מתכוונים היום להציע איזושהי הצעה חדשה שאנחנו עדיין לא יודעים מהי, ובהתאם להתפתחויות האלה, אם באמת להצעה הזאת יש כיוון שהוא יכול להביא לפריצת דרך, אז ראשי הארגונים יצטרפו גם לנסיעה, גם ראש המוסד דדי ברנע וגם ראש השבק רונן בר, וזה קורה אחרי פגישה חשאית שהייתה שבוע שעבר בין ראש השבק לבין ראש המודיעין המצרי. עד כמה יש לזה, עד כמה זה יכול להשפיע על המסע ומתן, אני מודה שאני לא בטוח, כי עד עכשיו באמת לא הייתה איזושהי פריצת דרך, אבל המצרים אומרים, הפעם אנחנו כן יכולים להביא לפתרון, ולכן יוצאת משלחת יחסית בדרג זוטר, יחסית, ולפי התפתחויות שם הבכירים יצטרפו.
אנחנו שומעים דיונים על מה שקורה בקבינטים, בקבינט המלחמה, קבינט המצומצם, קבינט המורחב, מי בעד, מי נגד. כל הדבר הזה זה משחק בינינו לבין עצמנו, שיש איזה משהו קונקרטי לפרק שישראל צריכה להצביע בעדו או נגדו?
תראה, זה לא בעד ונגד עסקה. כלומר, יש גורמים בתוך הקבינט שמאשים את ראש הממשלה, אפילו בקבינט המלחמה, אומרים הוא לא רוצה עסקה. אבל אם נשים את זה בצד כרגע, יש מחלוקת בין משתתפי הקבינט על כמה אפשר ללכת רחוק ומה אפשר להציע כדי להגיע לעסקה, וכפי שפרסמנו יש כאלה שאומרים, מה זה יש כאלה? גנץ ואייזנקוט, אגב, בעיקר אייזנקוט אומר, אם היינו יוזמים דברים חדשים, היינו כבר באמצע עסקה. עכשיו,
איזה דברים אייזנקוט היה רוצה ליזום שיש לו ביקורת שנתניהו לא יוזם?
בדיוק, הוא חושב למשל בעניין החזרת תושבים לצפון רצועת עזה, אפשר להציע יותר דברים, אולי אפשר להחזיר יותר אנשים, אפשר להתפשר על דברים כאלה ואחרים, כמובן אפשר להעדת לפרטים קטנים, כי המסע ומתן ביוצמו, ויש גם דברים תמיד צנזורה.
אבל אנחנו כן יודעים, סולימן, מה רוצה חמאס. מישהו בקבינט, עזוב את המורחב, המצומצם, כלומר, גנצו, אייזנקוט, מוכן להיענות למשהו מהבקשות או הדרישות של חמאס שפורסמו?
חמאס בהתחלה דרש החזרה מלאה של התושבים, והם ירדו מעץ מאוד מאוד גבוה הזה, ועכשיו יש דרישות שהן הרבה יותר שמרניות ממה שהיה קודם. כמובן, הם לא באותו דברים שישראל מציעה, גם בטח לא ארצות הברית, אבל הם כבר לא דורשים החזרת כל התושבים לשם, אלא חלק, אמנם חלק מאוד גדול, ויש לך למשל את גנץ ואיזנקוט, אפילו ראשי המוסד וראש השב"כ שאומרים, יש דברים שאפשר ללכת לקראתם.
אני אחדד את מה שאני שואל, שים רגע את נתניהו בצד, נניח שבמקומו מקבל את ההחלטות עכשיו, ומנחה את צוות המסע ומתן, גדי איזנקוט.
אוקיי.
יש עסקה מחר?
אם אתה שואל את איזנקוט וגנץ, התשובה היא כן. אם אתה שואל אותם לגמרי, התשובה היא כן. אני יותר מזה, אני רוצה רגע להתמקד בגדי איזנקוט, כי בישיבות הקבינט מלחמה האחרונות, בעיקר אגב בישיבה לפני האחרונה, איזנקוט, לפי אנשים שממש משתתפים איתו בקבינט המלחמה שאני משוחח איתם, אומרים לי, אנחנו רואים אותו באמת בצורה, לא רוצה להגיד אגרסיבית, אבל כפי שמישהו אמר לי, סוף סוף יצא לו הגולנצ'יק בתוך הישיבות האלה. כלומר, נגמרה לו הסבלנות בכמה ישיבות, ממש גם נוזף בראש הממשלה, אומר לו, היינו יכולים להיות באמצע עסקה, גם מחזיק את המסמך של היום שאחרי שנתניהו, ואמר לו, אתה לא מתקדם עם זה בשום דבר, בשום נקודה, בשום סעיף. כלומר, דברים שם, במיוחד אגב אצל איזנקוט, מתחילים להשתנות, והדבר הזה ניכר בישיבות הקבינט. מבחינתו באמת יכולנו להיות בעסקה אם הוא היה מקבל את ההחלטות, מבחינתו ראש הממשלה, הוא בינתיים הסיבה שאין כזו.
שזה אומר מה, אבל בוא תלך רגע עם גישת אייזנקוט לצורך העניין הזה. עכשיו דרגי המקצוע, הנציגים יוצאים לקהיר, על פי אייזנקוט הם אמורים למסור שם הצעה יותר מרחיקת לכת מצד ישראל? זה הרעיון?
התשובה היא כן, והוא אומר בין היתר, דיברתי איתו היום, אבל הוא אומר שבצפון, הצפון ממילא הרוס, ולתושבים אין מה לחזור, ואתה לא תחזיר כמובן את הסייה, אם אתה תחזיר תושבים לאזורים מסוימים בצפון, אז אנחנו כבר נהיה באמצע עסקה, גם אגב לגבי אסירים, אם זה מספר קצת יותר גדול, וישראל באמת הסכימה למספר גדול, אז זה לא אמור להיות מכשול בפני עסקה, ומילא אתה לא מפעיל את הלחץ הצבאי, שוב, לגישת איזנקוט וגנץ וגם חלקים נוספים בקבינט, אתה לא מפעיל את הלחץ הצבאי המסיבי, כל האוגדות שהיו בתוך רצועת עזה עד עכשיו. ולכן אתה לא עומד באמירה שלך שצריך לחץ צבאי כבד, ויש בסך הכל שתי עובדות בתוך עזה ועל הפרימטר. אז מצד אחד אתה לא נע לכיוון עסקה. מהצד השני אומרים גנץ ואיזנקוט, אתה לא מפעיל את הלחץ על רפיח, אז איך תגיע לעסקה? אז בוא נגיע לעסקה. אמנם התנאים לא טובים מאוד לישראל.
מה איזנקוט חושב על הסוגיות האחרות שחמאס דורש, מהפסקת לחימה, דרך ביטול ביטור הרצועה ועוד, לא זוכר כרגע מה היו דברים אחרים?
הוא בוודאות לא תומך בהפסקת המלחמה, גם לא ביטור הרצועה לגמרי. שוב, השטן מה שנקרא בפרטים הקטנים, את מי אתה מחזיר לצפון הרצועה? הוא לא ייתן ערבויות לסיום המלחמה. זה דבר שיש תמימות דעים מלאה לגמרי בתוך קבינט המלחמה, לא לעשות, שלא להפסיק את המלחמה. אבל נשאלת השאלה גם כאן קלמן, עד כמה הפסקת אש ארוכה יכולה להוביל בצורה כזו או אחרת לסיום המלחמה? זה גם שאלה מאוד, מאוד מהותית. אבל אם אתה שואל, האם הוא בעד ביטול הנקז, מה שנקרא, או מתן ערבויות לסיום המלחמה, הוא ממש נגד.
סולימן ואסוד, כתבנו, תודה רבה.
תודה.
תודה.
רמי איגרא היה ראש חטיבת שבויים ונדרים במוסד. שלום רמי.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, סביר לימים אלה.
כן. מה עושים? מה ישראל צריכה לעשות כדי להחזיר את החטופים הביתה?
תראה, לפני זה צריך לשאול את עצמנו, אני שמעתי כרגע את הדיווח של סולימן, צריך לשאול את עצמנו למי אנחנו מאזינים. אנחנו מאזינים לגורמים שקשורים למסע ומתן, קרי אייזנקוט, בעיקר אייזנקוט, או אנחנו מאזינים לחמאס. אם אנחנו מאזינים לחמאס, אז לחמאס דרך אגב ולשכל הישר. אם מאזינים לחמאס, החמאס לא רוצה עסקה. והחמאס חוזר ואומר את זה מדי פעם, ואנחנו חוזרים ומתדיינים על האפשרות שהוא יסכים לכל מיני תנאים שמשמעותם, דרך אגב, תכף נדבר על המשמעות, המשמעות שלהם היא מאוד מאוד קשה. אבל החמאס אומר, אנחנו מבקשים, כמו שאתה אמרת לפני כמה דקות, החמאס אנחנו מבקשים, לא מבקשים, דורשים הפסקת הלחימה, סיוע בשיפוץ הרצועה מחדש, החזרת התושבים, והגיעו עד דרישות בנושא להר הבית. אם מאזינים לחמאס ולשכל הישר, ולמה לשכל הישר? בנקודת זמן הזאת, שהעולם כולו לוחץ על ישראל להפסקת הלחימה, שהייתה כבר החלטה במועצת הביטחון, שהאמריקאים לא נסוגו מהדברים האלה, האיחוד האירופי דורש את זה, אז החמאס מסתכל סביב ואומר לעצמו, רבותיי, אנחנו נגיע להפסקת הלחימה, וכשנגיע להפסקת הלחימה ונגיע למסע ומתן הבא, מצבנו אחר לחלוטין.
רגע, רמי, אני חוזר אבל למה שאמרת קודם. אתה חושב שהחמאס לא רוצה עסקה נקודה, או שבגלל שמצבו ישתפר בזירה הבינלאומית כמו שתיארת, הוא מרשה לעצמו לרצות עסקה אבל במחירים גבוהים יותר, שזה שני דברים שונים?
אם אתה מאזין לדבריו, הוא לא רוצה עסקה נקודה. והסיבה עוד פעם, זה מהותו של החמאס. ולדעתי חלק ממי שמקבלים את ההחלטות ומדברים על זה, לא מתייחסים לזה. החמאס
מה,
הוא ארגון...
מה? כלומר, אתה מתכוון לכולם בעצם? אייזנקוט, ראש המוסד, ראש
לא,
השבק, ניצן אלון?
אני לא יודע מי אומר מה, איפה, באמת לא יודע, אבל אם מתייחסים למהותו של החמאס, ארגון דתי ג'יהאדיסטי סלפי, שמטרתו השמדת ישראל, והוא מתקדם לנקודה הזאת מבחינתו בצעדי ענק, אתם שמעתם את זה מפי הניה, שמעתם את זה מפי ראשי החמאס, ככה הוא רואה כרגע את המצב, ולא בכדי, אז אין לו שום סיבה לעשות את הדבר הזה, וזה נוגד את עקרונותיו.
אוקיי, אז אתה אומר לא תהיה עסקה בכלל, אז בשום מקרה.
לא
כי יש פה גישה שאומרת בוא נלך לעסקה עכשיו, יש פה גישה שאומרת בוא נפעיל עליהם לחץ כבד עד שהם ירצו עסקה, אתה אומר גם במצב הזה לא תהיה עסקה.
המילה ירצו עסקה על דעתי מילה מופרכת, עד שנכריח אותו לשחרר את החטופים.
איך עושים את זה?
איך עושים את זה? שאלה גדולה. איך עושים את זה? זה על ידי
אתה באת לשאלות גדולות, לא לשאלות קטנות.
כן, אני יודע, חיסולם של צמרת החמאס והתפוררות החמאס כארגון צבאי ומדיני.
אנחנו בכיוון הזה?
כרגע לא. היינו בכיוון הזה חזק, מאז שאנחנו מדשדשים בדרום הרצועה, אנחנו לא בכיוון הזה. יש לזה כל מיני סיבות פוליטיות כאלה ואחרות. ואם...
מה הסיבות הפוליטיות הכאלה ואחרות?
סיבות פוליטיות גם של נתניהו, אני לא אכנס לפוליטיקה פה.
לא, זה מאחורינו כבר, נכנסת. לא, נכנסת, תסביר את זה, אמרת עד נקודה...
ונתניהו פה לדעתי לא עושה שלושה דברים חשובים. אחד, מציב אלטרנטיבה שלטונית לחמאס, זה הכי הכי חשוב. מחלק את הסיוע בעצמו ולא דרך פרוקסים כאלה ואחרים. ושלוש, מתחיל לדאוג להסברה הבינלאומית של מדינת ישראל. שלושת הדברים האלה אולי יביאו למהפך, ואנחנו בדרך לאין נסיגה. זאת אומרת, אנחנו בדרך למצב שהוא לא הפיך, ושבו אנחנו נמצא את עצמנו בהפסקת אש כפויה, כמו שמצאנו את עצמנו ב-56, ואז המסע ומתן ייראה אחרת.
לא הבנתי למה הוא לא עושה את זה. למה נתניהו לא מציב אלטרנטיבה שלטונית לחמאס, למה הוא לא מחלק את הסיוע בעצמו, ולמה הוא לא עושה הסברה
בין... שנינו לא מבינים את זה.
לא, רק שההבדל בינינו זה שאתה רמזת שיש לו אינטרס.
לא, 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 אני לא אמרתי את זה. דרך אגב, תראו, אני ממש לא פרו נתניהו, אני לא חושב שבנושא עסקת החטופים הוא עושה את הדברים הלא נכונים. בעסקת החטופים, אלה שחושבים שעל ידי זה שאנחנו נסכים לתנאים, אפילו לתנאים שכאילו...
לא, אבל רמי יגרה, בסדר, הסברת יפה את עמדתך בנוגע למה לא צריך לעשות. לא הבנתי מה כן צריך לעשות, אך בסופו של דבר גם אתה תסכים שיש לנו חוב מוסרי אדיר ל-134 ישראלים וישראליות שנמקים בשבי חמאס במנהרות מתחת, חלקם בטח סובלים מדברים איומים ונוראים אם לא כולם. מה מדינת ישראל צריכה לעשות עכשיו כדי להחזיר אותם?
לא תמיד מדינת ישראל יכולה לעשות מה שצריך לעשות. ובמצב הנוכחי, מדינת ישראל לדעתי לא יכולה כמעט לעשות כלום למעט שינוי הפרדיגמה בעזה, והשינוי שנדרש זה הצגת אלטרנטיבה שלטונית, הפיכת הקערה על פיה על החמאס.
מה זה אומר הצגת אלטרנטיבה שלטונית?
ומי האלטרנטיבה השלטונית?
כרגע, עזוב, זה פה נכנס באמת לפוליטיקה, זה לא חשוב. צריך להציג כרגע אלטרנטיבה שלטונית, גם אם זה ממשל צבאי. מי שצריך כרגע לנהל את עזה זה לא החמאס. תראו מה החמאס רוצה באמת בצפון הרצועה. החמאס כרגע מנהל את צפון הרצועה, המשטרה היא חמאס, מי שמחלק את האוכל בצפון זה חמאס, ועכשיו הוא רוצה לשלוט ממש, ובזה הוא מבטל את הישגי המלחמה בצפון הרצועה. ואנחנו עוד פעם נמצא את עצמנו בפרדיגמה הקודמת, שבו החמאס חזר לשלטון, ואנחנו נמצא את עצמנו בסבבי לחימה, כפי שמצאנו את עצמנו עד השישי לאוקטובר.
אבל השאלה, מי יחלק את האוכל? היא זו שתהפוך את הקערה?
מי יחלק את האוכל? מי ימנה את השוטרים? מי ישלוט? מי יתקן את הביוב? מי יהיה השולט? וכרגע החמאס הוא השולט בכל רצועת עזה. גם במקומות שבו אנחנו שולטים צבאי. ואת הפרדיגמה הזאת חייבים לשנות כדי להפוך את הקערה על פיה. נכון לכרגע, מדינת ישראל, אם לפני שהיא עושה שיקולים מעבר לכך, ותכף הייתי רוצה גם לכנס להם, מדינת ישראל כרגע לא יכולה לעשות כמעט כלום. היא מחכה למוצא פיו של החמאס. כולנו מחכים לזה שהם יסכימו, והם כל פעם חוזרים ואומרים, אנחנו לא מסכימים אלא על הפסקת המלחמה, לא הלחימה.
אז תסביר לי רגע, כי אתה מבין, אתה מכיר את המערכת הזאת, למה ישראל לא פועלת?
מעבר לבינתי, אבל אני רוצה עוד מילה לדבר על מה המשמעויות
שהסכמה... מרגיש לי שזה לא מעבר לבינתך.
כן, גם אני מרגיש ככה.
מעבר לבינתי ולבינתכם. אנחנו, עוד פעם, אלא אם אנחנו רוצים להיכנס...
לא, כי זה נשמע שאתה אומר כרגע, אתה קצת מרים ידיים, ואתה אומר, חברים, בשלב הזה צריך לוותר על החטופים.
לא, אני אומר שבשלב הזה ועוד שנייה, אם אנחנו כן נסכים לכל התנאים, והם יסכימו לכל התנאים, המשמעות של זה, זה, עוד פעם, יש לזה משמעות במזרח התיכון רבה. עוד אנחנו שוב נוכיח לפלסטינאים שהדרך היחידה להתנהג עם ישראל זה בלחימה.
איזה משמעות יש לזה, אבל שכבר חצי שנה, הבנים, הבנות, ההורים, לא נמצאים פה. חיילים, חיילות.
כן, אסף, אבל יש עוד 8 מיליון אזרחים.
יש עוד, ושמונה מיליון אזרחים מסתכלים על חצי שנה שבהם היקרים שלנו נמצאים בשבי ותוהים מה זה אומר עליהם, ומה זה אומר על היחס של המדינה אליהם והמחויבות של המדינה אליהם.
את הדברים האלה שאתה אומר אמרו בעסקת שליט, ותראה מה זה אמר עליהם. זה אמר עליהם עוד 2,000 הרוגים בהמשך.
לא, זה אמר עליהם ש... מה הפריע למדינת ישראל להילחם בחמאס אחרי ביצוע עסקת שליט? מה הפריע לישראל, מה הפריע לישראל להתנקש בסינואר כל השנים האלה?
עסקת שליט וגם העסקה הזאת מוכיחים גישת החלה. אנחנו מכילים את האויב. אנחנו מסכימים למה שהוא רוצה. אנחנו מחזקים את החמאס על פני הרשע.
לא, לא. חיזוק החמאס הגיע אחרי שחרור עסקת שליט. לא הגיע בשחרור עסקת שליט.
בעצם עסקת שליט חיזקנו את החמאס.
למה עסקת שליט, רגע תסביר לי רבי, עסקת שליט הכריחה את ישראל להעביר מזוודות של דולרים לתוך עזה?
מה שהיא עשתה, בעצם ההחלטה עליה הייתה החלטה לחיזוק החמאס, ומאז עסקת שליט, מי ששולט ברצועה זה משוחרי עסקת שליט, ומי שעשה את 7 באוקטובר זה משוחרי עסקת שליט.
נתניהו היה מחויב ליחי סינואר? לא יכול היה להרוג אותו כל הזמן הזה? היה חייב לחזק אותו כל הזמן הזה?
לא, הוא חשב...
היה צריך לתת לו, היה צריך לתת לו לבנות מנהרות בתוך עזה?
הוא חשב שצריך לחזק אותו.
בסדר גמור? בסדר גמור? ולכן, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא נגזרת של עסקת שליט, זה נגזרת של מדיניות נתניהו.
זה נגזרת, אבל עסקת שליט, עצם העסקה, ועצם העסקה הנוכחית...
שחררת 1,000 מחבלים מהכלא, האם זה אומר שאתה עכשיו מחויב להם לכל חייהם?
תלוי מי זה 1,000 מחבלים האלה, ואתה נותן ערבויות שלא תפגע בהם, ומה שאתה עושה, זה
רגע,
אתה מחזק...
רגע, נתניהו נתן, אתה, נתן לא רגע, שרק שאני אבין, כי זה אני לא מכיר, נתניהו נתן ערבויות לסינואר שהוא לא יפגע בו לכל חייה?
עובדה? הוא נתן
לא ערבויות... עובדה, לא עובדה, לא עובדה. האם הוא נתן לו ערבויות שהוא לא יפגע בו כל חייו?
עוד פעם, ברגע שאתה עושה עסקה, וגם העסקה הנוכחית, יש בה ערבויות בינלאומיות להפסקת הלחימה, לזה שלא תפגע בהם.
לא, זו השאלה, זו שאלה שעליה מתווכחים עכשיו. אבל האם זה אומר, בזה ששחררת את סינואר שלא תפגע בו, ישראל התחייבה לזה בעסקת שליט?
לא, בזה ששחררת את סינואר, אתה הוכחת לפלסטינאים שאתה מחזק את הצד הזה, וסינואר הוא זה שבנה את היכולות
האלה. יכולת להרוג אותו ואז להוכיח ההפך.
במילים להרוג אותו זה קל, במעשים זה סיפור אחר לחלוטין. ועל הרקע הזה אני מציע להבין שהמשמעות של העסקה הזאת, שלדעתי לא על הפרק בכלל, אבל המשמעות שלה היא לא מי אנחנו משחררים היום מהכלא. זה לא המשמעות. המשמעות שלה זה העתיד שלנו במזרח התיכון. ויש לזה משמעות. ומדינת ישראל צריכה להסתכל לא רק על משפחות החטופים וליבנו איתם, לא רק עליהם, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לשחרר אותם. כן. אבל צריך להסתכל גם על מה המשמעות של הדבר הזה לשמונה מיליון אזרחים.
על הלכידות החברתית שלנו ואמון שלנו במדינה. רמי איגרא, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה.
כרמל דנגור איתנו, כתבתנו בשטחים, שלום.
בוקר טוב.
מה את מספרת?
אני מספרת שהמחבל מהפיגוע בבקעת הירדן, מהפיגוע ביום חמישי האחרון, נתפס הבוקר, לפני השעה 7, באוג'ה, שזה הכפר שבו הוא ביצע את הפיגוע, הכפר שבו הוא ירה באמצעות קלצ'ניקו ופצע 3 ישראלים באורח בינוני וקל. ממה שאני מבינה, המחבל הסגיר את עצמו לכוח צהל שפעל שם במרחב, ספציפית גם במיוחד בכפר הזה, באוג'ה, במסגרת המצוד אחריו. המחבל הוא בן 27, תושב כפר באזור ג'נין, אבל צריך לומר, הוא משרת בביטחון הלאומי הפלסטיני, כלומר אחד ממנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, של אבו מאזן, ואם אנחנו מסתכלים רק על החודש האחרון, רק על חודש אחד, מדובר במחבל השלישי ממנגנוני הביטחון הפלסטינים, 3 תוך חודש אחד בלבד, לפני המחבל של הפיגוע בביקה, המחבל שנתפס או הסגיר את עצמו הבוקר, קדמו הצלף מהקרב בבנימין לפני קצת יותר משבוע, ששירת בעבר במשמר הנשיאותי של אבו מאזן, וגם המחבל שרצח את אורי ארטום ויצחק צייגר בפיגוע בתחנת הדלק ליד אלי, לפני חודש.
אולי מילה על הפיגוע בביקר, תתארי מה קרה שם?
אז כולנו, או לפחות חלקנו, זוכרים את התמונות. קודם כל אנחנו מדברים, אם רגע נמקם את זה על המרחב, אנחנו מדברים על כביש 90, על מקטע שממש עובר דרך הכפר הזה, דרך האוג'ה, נמצא קצת צפונית ליריחו, והמחבל פשוט עמד בכביש, ממש באמצע הכביש, חמוש בקלצ'ניקוב, לבוש במה שנראה כמו או מדים, או מעיל דובון צבאי, או חרמונית, לא לגמרי ברור, אבל זה היה בצבע של מדי צהל, ופשוט התחיל לראות שוב ושוב לעבר כלי רכב ישראלים, הוא פגע בארבעה כלי רכב, אחד מהם זה אוטובוס הסעות ממוגן, שהסיע באותה שעה תלמידים, ילדים ונערים, הסיבה היחידה שהפיגוע הזה לא הסתיים עם מספר גבוה יותר של נפגעים ובמצב קשה יותר, זה שאותו אוטובוס של תלמידים פשוט היה ממוגן, אבל המחבל פגע גם בשני כלי רכב פרטיים, ומהם כאמור יש לנו את 3 הפצועים.
והבוקר הוא בידינו. כרמל, תודה רבה.
תודה.
רובי אמר שלה, כתבנו בצפון, שלום.
שלום, שלום.
בואו ניתן סיכום של סוף השבוע.
כן, אז נתחיל אולי מהלילה, הלילה מטוס קרב של חיל האוויר עירת כתבם מעל שמי סוריה, כתבם שעשה את דרכו לעבר שטח ישראל. גם ביום שישי שיגר חיזבאללה כתבם שיורת מעלת בגליל, אזעקות הופעלו בכמה יישובים מחשש לפגיעת חלקי מיירט, לא היו נפגעים. ביום שישי בצהריים חוסל בצור בכיר בחיזבאללה שהיה אחראי על שיגור רקטות לצפון, ושעות אחר כך נורו מטחים כבדים לעבר מטולה של פילי נונטט, כתבמי נפץ, גם רקטות, היה מתח גם לעבר מרגליות, לא היו נפגעים, צהל הגיב בירי, ואתמול נורו כמה רקטות לעבר מוצבים ויישובים, לא דווח על נפגעים, חיל האוויר תקף תשתיות של חיזבאללה ב3 מרחבים, בדרום לבנון, בטייבה, נקורה וכפר חניל, והייתה תקרית חריגה, כאשר כוח של יוניפיל שהיה בסיור לאורך גדר הגבול בדרום לבנון, נפגע מהתפוצצות של פגז, ככל הנראה נפל מהמלחמה, בהתחלה ניסו לקשור את ישראל, להפיל את האחריות על ישראל, צהל טען שהוא לא ירה באזור הזה בשעות האלה, ובסופו של דבר הניסיון הזה להדביק את הכתב הזה לצהל, שלכאורה ירה...
רגע, נפגעו, ופגע... זה, נפגעו זה מה?
נפגעו זה נפצעו קשה, לפחות שלושה משקיפי אום, חיילי אום מכמה מדינות ברחבי העולם.
שתפקידם מה בעצם?
בימים אלה הם פחות פעילים בשטח, הם כבר פחות מסיירים, זה כוח שקיים בעצם משנות ה...
דווקא בימים אלה, הייתי חושב בתמימותי שדווקא בימים אלה כדאי שהם לא, יעשו משהו, לא? לא,
כשאני אומר שהם פחות פעילים, זה אומר שפחות רואים אותם בשטח בגלל הלחימה, מחשש לפגיעה באנשי כוח.
מה הם עושים בימים אחרים שהם כן פעילים?
בימים כתיקונם, קודם כל צריך לומר שבשנת 2006, אחרי המלחמה, הכוח הזה תוגבר בעוד כמה אלפי חיילים.
הכוח הזה מטרתו, עד כמה שאני מבין, זה בין היתר לאכוף את אותה הפסקת אש מפורסמת, החלטת האום 1701, שכבר לא קיימת, ולכן מכאן השאלה, מה בעצם החבר'ה האלה עושים? אני בטוח שדרום לבנון זה מקום נהדר בתקופה הזו של השנה, אבל...
פחות, לא הייתי ממליץ על חופשה כרגע בקליה או מרג'יון, אבל באופן כללי אפשר היה לראות אותם לאורך הגבול, בנוכחות מאוד גבוהה, גם בכלי רכב, גם צועדים ברגל, לא פעם עם אנשי צבא לבנון או אנשי חיזבאללה בפשוט כזו או אחרת, היו מסוקים שלהם שנעו לאורך כל קו הגבול כמה פעמים ביום, היום אתה לא רואה את זה, אתה לא רואה את זה בגלל שהם באמת חוששים ש... הם ייפגעו, הם מתבצרים במוצבים שלהם על קו הגבול, או בבסיס שלהם בנקורה, ובעצם זה כוח של פקידים, בואו, חייבים להודות על האמת, זו אחת הבעיות של... פקידים, אנשים שהתפקיד שלהם זה למלא דוחות, לרשום הפרות של שני הצדדים, להגיש את הדוחות האלה לאום, אם יש נפילות של רקטות כאן בשטחנו, לא עכשיו במלחמה, הם באים ומתעדים, אם יש פגיעות בשטח לבנון של צהל, אז הם באים ומתעדים, ואחת הבעיות שלהם זה שגם במנדט שלהם לא הייתה להם אפשרות להיכנס אל תוך הכפרים, ולא פעם חיזבאללה עצר אותם בדרכים, היכה אותם, היו שם סיטואציות מאוד לא נעימות, למרות שלא אחת מדובר בגברתנים ספרדים שאני לא הייתי מסתבך איתם, אבל זה לא משפיע על חיזבאללה. וזו אחת הבעיות בהסכם הזה, 1701, שבעצם האכיפה או הניסיון באמת להשליט איזשהו סדר בדרום לבנון, זה היה משהו שהיה מאוד על הנייר, והיה קשה להם מאוד לעשות משהו בפועל. פשוט המנדט הזה הוא משהו מאוד לא מספק. כן. זאת אומרת, בוא, אני אשחיל עוד משפט, גם אם תהיה מלחמה בצפון בסוף, נצטרך לחזור לאיזשהו הסכם פה, אני מקווה שילמדו את הלקחים מההסכם 1701, יפיקו את הלקחים וייצרו משהו טוב יותר, עם מנגנון אכיפה טוב יותר,
טוב, שגם האמת צה"ל כמובן יהיה חוק את זה. נושא מעניין לדיון נפרד, שאולי נעשה אותו, מה צריך ללמוד מ-1071. רובי אמשלג, תודה רבה.
תודה.
אורית יפרח אלפרין, שלום.
שלום רב.
את מנהלת מחלקת יישובים במועצה האזורית מטה אשר.
נכון.
מה מצבם של היישובים במועצה האזורית מטה אשר?
במועצה שלנו יש 32 יישובים. 8 מהם מפונים. כ-9,000 תושבים שנמצאים כבר חצי שנה מחוץ לבית.
איפה?
מפוזרים בכל רחבי הארץ, בכל מקום שתגיד אני יכולה להגיד שיש תושבים. יש לנו תושבים במוקדי האירוח, ויש לנו תושבים שהתפנו באופן עצמו. במשך חצי שנה, משפחות בסגה נמשכת, אין סיום, אין התחלה, אין יעד, אין תוכנית פעולה.
את בקשר איתם? אנשים
מתייאשים, בוודאי.
את יכולה להגיד לנו משהו על המצב שלהם?
אנחנו, המועצה נותנת את כל המעטפת של השירותים, לכל התושבים המפונים. יחד עם ההנהגות של היישובים, בכל יישוב יש לנו הנהלה עם מנהל של יישוב וליווי שהם מקבלים איתם המועצה. אנחנו נותנים את המעטפת הטובה ביותר שאנחנו יכולים לתת למשפחות העקורים שלנו, אם זה בתחום הרווחה, חינוך, הבריאות. אנחנו פותחים בתי ספר במוקדי רוח, פותחים גני ילדים, נוסעים לבקר משפחות בשדה בוקר, משפחות שנמצאות בזיכון יעקב. אנחנו מנסים לתת את המעטפת של השירותים הכי טובה שיש. אבל בסוף, הממשלה שכחה אותנו. בלי לשים לב, ושמעתי את הדיווח הקודם, בלי לשים לב, נוצר פה איזשהו גבול חדש במדינת ישראל, של אנשים שיעזבו את גבול הצפון, באנו ליישב את הגבול. אנשים שעזבו את גבול הצפון, מיואשים, אין להם על מי לסמוך, המדינה איבדה את הצפון, ואין להם אופק, ואין להם מושג מתי יחזרו הביתה. אנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו אמורים להגיד למשפחות כאן.
ספרי קצת מה עובר על המשפחות.
אני שואלת אותך שאלה פשוטה. תחשוב עכשיו, משפחה, 5 נפשות, זוג הורים, זה 3 בנות. אוקיי? אחת בכיתה י' ועוד 2, אחת בת 12 ואחת בת 8. וזוג הורים, הם חיים כרגע במוקד אירוח, בחדר אחד, 12 מטר. אני חושבת שיותר מזה לא צריך לפרט.
אבל נסי לפרט בכל זאת, כי את מכירה אותן?
ילדה שלומדת לבגרויות ואין לה איפה. הורים שצריכים לעבוד, והילדים אחר כך חוזרים ממסגרות הלימוד, ונמצאים במוקד האירוח שלהם, או ביחידות, ביחידות שהם שכרו. היכולת ריכוז של הילדים היום היא אפסית בלימודים. אפסית. אם ילדים לא היו להם חרדות, היום יש להם. יש רגרסיה בהתנהגות של הילדים. ילדים לא ישנים בלילות, ילדים לא מרוכזים בלימודים. ופה אני אכניס סוגריים שאני מאוד מקווה שמשרד החינוך ישכיל ללמד את הילדים שלנו ולדבר עם הילדים שלנו על הנפש. יש לנו ילדים פגועים מתקופת הקורונה, זה החריף בתקופת המלחמה. כל דלת שנטרקת, הילדים מבועלים.
אורית, אנחנו שומעים סיפורים על בעיות בתוך משפחות, בין בני זוג. משהו שאת יכולה לתת לנו, או במספרים או בנתונים שימחישו את גודל הבעיה?
נתונים אני לא יכולה לתת, זה דברים שמשתנים מיום ליום.
לא, אבל כדי לסבר את אוזנינו, כמה בעיה חמורה.
אני כן אגיד שמספר תיקי הרווחה שלנו עלו בתקופת המלחמה, שיש לנו יותר ילדים שמטופלים ברמה הרגשית, יש לנו משפחות שמטופלות, יש אמאות שכבר חצי שנה עם הילדים שלהם, והבעל במילואים, או ילדים במילואים, ואמורות לנסות לשמור על שפיות למשהו שאתה לא יודע מתי הוא הולך להסתיים. אין כל בן אדם הכי חזק שקיים בתקופה כזו של חוסר יכולת וחוסר ודאות, מנסה למצוא טיפה של ודאות, והיא לא קיימת. המדינה לא נותנת אותה. איפה הם? איפה המדינה? היא שכחה שיש את אזור הצפון. ליבי עם החטופים, אני רוצה כבר שהם יחזרו הביתה, ליבי עם המשפחות שלהם. וליבי עם כל המשפחות של תושבי העוטף, שאני מאוד מקווה שיצליחו להתחזק ולחזק את החוסן האישי והקהילתי שלהם. אבל אנחנו פה, תושבי הצפון, ללא אופק. אין לנו עוד במה להתחזק. אין לנו במה להיאחז. אין לנו כלום. כלום. אנחנו קמים בבוקר, ומלבנון מציקים לנו, אז אנחנו מתקפים בחזרה, והם שולחים לנו בחזרה, ואנחנו מציקים להם, והם מציקים לנו, ויופי. ומה עכשיו? ומה יעשו ילדים בראשון לספטמבר? איפה הם יירשמו במסגרות הלימוד? כמה פעמים אפשר להעתיק ילדים ממקום למקום, ממסגרת לימוד למסגרת לימוד? הממשלה שלנו צריכה להתעורר, ויפה שעה אחת קודם. אחרת גבול הצפון יישאר, כמו שהחיזבאללה עשה אותו, ובעצם הוא ניצח. ללא מלחמה.
אורית יפרח אלפרין, מועצה אזורית מטה אשר, תודה לך.
תודה לכם.
איציק זוארץ, כתבנו בדרום, שלום.
שלום.
באר שבע.
כן, אז אנחנו מקבלים דיווח ראשוני על חשד לפיגוע דקירה בתחנה המרכזית בבאר שבע במסוף האוטובוסים. דוקר שמגיע עם סכין ודוקר צעיר בגבו, מצבו קל, זה הדיווח שאנחנו מקבלים עכשיו. הרקע עדיין נבדק, לפעמים שאני מבין, אותו דוקר מנוטרל. יש חשד שמדובר באירוע פחה, באירוע טרור, כל הפרטים נבדקים בשלב הזה, בשורה התחתונה פצוע קל באירוע דקירה בתחנה המרכזית בבאר שבע, ממש לפני כמה דקות.
נזכר בגב אתה אומר?
כן, זה הדיווח שאני מקבל לפחות עכשיו, דיווח ראשוני, זה אירוע שקרה ממש בדקות האחרונות.
כן, ואנחנו רואים, מקבלים תמונות של המחבל, או החשוד כמחבל, מנוטרל, נהרג במקום.
נכון, מהתמונות שאנחנו מקבלים מזירת האירוע, אנחנו רואים את החשוד בדקירה שוכב על הקרקע, כנראה כבר הרוג. יש שם תמונות של אנשים עם אקדחים שלופים, למרות שהרקע לא ברור.
אבל אתה יודע מי, אתה יודע להגיד מי נטרל אותו?
לא, עדיין לא, אבל נראים שם אנשי ביטחון עם אקדחים שלופים. צריך לזכור שזאת התחנה המרכזית, ובתקופה הזאת ההבטחה שם מעובה, גם בגלל הרמדאן, גם בגלל שאנחנו בצו מלחמה.
תחנה מרכזית באר שבע, כמה זה, איזה מוקד שכבר ראינו לאירועים כאלה?
היה פיגוע בשנת 2015, לפני 9 שנים, שבו נהרג חייל, פיגוע שאותו ביצע בדואי אז בשנת 2015. לא מוקד לפיגועים. אני חושב שפיגוע אחד בהיסטוריה של המקום הזה. יכול להיות שזה קורה עכשיו, הרקע עדיין נבדק.
כן.
פצוע אחד קל שם, הדוקר נוטרל, תכף נדע באמת פרטים נוספים.
כן.
באר שבע באופן רחב ידע פיגועים גם בשנים האחרונות, אבל אולי לא בנקודה הספציפית הזו.
ברור.
נכון.
אז כאמור, פצוע קל, אתה אומר נדקר בגב, אנחנו יודעים שיש שם מחבל מנוטרל, שוב, אנחנו אומרים מחבל
בהנחה שזה האירוע.
כן, זה החשד
הראשוני. כן, פצוע בנצרים, בהכרה, סובל מפצע דקירה בגופו, מפונה עכשיו לבית החולים סורוקה.
אוקיי, איציק זוארס, כתבינו, תודה רבה. תאסוף עוד פרטים ותחזור אלינו, אולי גם בעוד, בתוך השעה הזאת, אם יישאר לנו ממנה משהו, וכמובן בשעה הבאה נרחיב על מה שאנחנו יודעים. אז כאמור זה קורה ממש בדקות הקרובות, תחנה מרכזית באר שבע, אדם עם סכין דוקר בגבו את אחד מכנראה עוברי האורח בתחנה מרכזית באר שבע, הוא פצוע קל, הדוקר מנוטרל, אנחנו רואים אותו שוכב ככל הנראה מת בתחנה המרכזית של באר שבע, וזה הפרטים שאנחנו יודעים עד כה. אנחנו רואים דיווחים על כוחות מד"א במקום, זקי הלר הוא דובר מגן דוד אדום איתנו. זקי, מה אתה יודע לספר לנו?
כן, אנחנו, הצוותים שלנו נמצאים כבר בדרך לבית החולים סורוקה עם צעיר כבן 20, שמצבו מוגדר קל, הוא עם פצע דקירה ביד, הדוקר שנוטרל נמצא כבר בידי כוחות הביטחון, באירוע הזה.
זה אומר שהוא חי, הדוקר?
אנחנו כרגע לא יודעים מה מצבו, הוא כרגע נמצא בידי כוחות הביטחון, כך שאנחנו מטפלים רק בפצוע אחד, בצעיר כבן 20, עם פצע דקירה ביד, במצב קל, שהוא כבר נמצא בתוך האמבולנס, בדרכו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
אוקיי, אנחנו מדברים על פצוע אחד, נכון? פצוע קל, זה הפצוע היחיד מהאירוע הזה.
נכון, לא. פצוע אחד קל, בהכרה מלאה, עם פצע דקירה ביד.
זקי אלר, דובר מד"א, תודה רבה.
תודה.
תודה.
סוף שעה ראשונה שלנו. סוף שעה ראשונה, אחרי הפרסומות ומדעות החדשות, נסכם את האירוע הזה, בתקווה שזה באמת כל מה שקרה שם.
וגם נחזור על פרשייה מעניינת מאוד, הרבה מאוד שנים אחורה. כאן רשת
טוב, שעה שנייה אנחנו חוזרים למה שנראה כמו פיגוע דקירה בתחנה מרכזית באר שבע. לפי מה שאנחנו מבינים, מחבל מנסה לדקור אדם שנמצא שם, פוצע אותו קל בגבו, ואז המחבל נורא. עוד רגע אחמד יהיה איתנו, אחמד הוא עד ראייה לפיגוע בתחנה המרכזית, אבל רגע נסכם ממש במשפט שניים, אסף פוזלוב כתבנו בדור, מה אנחנו יודעים על האירוע הזה?
שלום, אני נמצא עכשיו בתחנה המרכזית בבאר שבע, הפיגוע הזה, פיגוע הדקירה הזה, אירע ברציפים העירוניים, לא בתוך הרציפים הבין עירוניים, אלא ברציפים העירוניים, זה ממש מעין שלושה כבישים צרים שצמודים לתחנת הרכבת, בין תחנת הרכבת לבין תחנת האוטובוס העירונית המרכזית. כמויות אדירות של אנשים ביום ראשון בבוקר, כמו שאפשר להבין, גם בדרכם לרכבת, גם בדרכם לתחנות האוטובוס, ונמצאים פה הרבה מאוד חיילים. המחבל הזה נוטרל.
המשטרה אומרת אבל רשמית, פוזיילוב, המשטרה אומרת רשמית, כן, מדובר בפיגוע?
כן, 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 המשטרה הודיעה את זה רשמית ממש לפני כמה דקות.
מה אנחנו יודעים על זהות הנדקר, על זהות הדוקר, והאם הדוקר נורא ונהרג?
כן, הדוקר נורא ונהרג במקום, יש כאן הרבה מאוד... הדוקר המחבל נהרג, יש כאן הרבה מאוד כוחות משטרה ברגיל והרבה מאוד מאבטחים מסביב. הפצוע עצמו, צעיר בן 20, נפצע קל. ניסיתי לברר על זהותו של המחבל, האם מדובר באדם שעובד כאן באזור, האם מדובר באדם שמתגורר כאן באזור הזה, ונאמר לי כאן על ידי אדריה, שהוא בעצם ירד מהאוטובוס. בכל אופן, כרגע זה עדיין, הפרטים האלה עדיין נבדקים.
טוב, בוא תאסוף עוד פרטים, פוזלו, אנחנו נחזור לך ממש בעוד כמה דקות. נשמע בינתיים את אחמד שהיה שם, לא. אלי לוי, דובר משטרת ישראל, ניצב משנה אלי לוי, שלום.
בוקר טוב.
שלום קלמן, שלום אסף, בהמשך לדיווחים גם אצלכם, אז אנחנו יכולים לספר לצערנו הרב שוב פעם בוקר עם פיגוע, פעם בתחנה המרכזית בבאר שבע.
אבל ביחס לנסיבות... אנחנו בסדר הבוקר, לא?
אנחנו מתפללים, כמובן, לבריאותו של אותו צעיר בן 20. אנחנו דווחנו על ידי אנשי מגן דוד אדום וגורמי הרפואה שמצבו קל. אני לא יודע כמה אתה יכול להגדיר בסדר, אבל אני רק רוצה להשלים ברשותך את
ביחס ה... ביחס לזה שהיה פיגוע בתחנה המרכזית, אז אנחנו נכון. מסיים אותו עם פצוע קל.
נכון, אבל אנחנו עדיין בעוד בוקר של פיגועים, של פיגוע, סליחה, ואנחנו בתווך עם עשרות התראות לפיגועים, עם הסתה פרועה, חסרת תקדים, אני חושב, של גורמי ג'יהאד איסלאמי וגורמים כאלו ואחרים, להניע פיגועים דרך הרשתות החברתיות, הסתה לטרור וקריאה להוציא פיגועים.
אלי, את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בעיצומה, אנחנו מכירים, אתה יודע להוסיף משהו על הדוקר ועל הנדקר?
יש לנו כרגע את הזהות, אנחנו עדיין לא יכולים לפרסם אותה.
הוא אזרח ישראלי הדוקר?
אנחנו עדיין לא יכולים לפרסם את זהותו של ה...
לא, לא את זהותו, רק שאלתי מאזרח ישראלי.
אז עוד פעם, אז אני אומר, אנחנו עדיין לא יכולים לפרסם, אם תוך כדי התוכנית שלכם נוכל. אני כן רוצה להגיד שאנחנו עדיין לא שוללים את האפשרות שיש מעורבים נוספים בשטח התחנה המרכזית, לכן דרככם לציבור הרחב באזור הדרום ששומע אותנו, לא להגיע לזירת הפיגוע שמטופלת על ידי שוטרי המחוז הדרומי ולוחמים ולוחמות של משמר הגבול. אנחנו סורקים את האזור מטבע הדברים, אתם זוכרים פיגועים שהיו בחודשים האחרונים שהתחילו עם מחבל אחד שנוטרל בזירה ולאחר מכן גילינו שיש מעורבים נוספים. תחנה מרכזית בבאר שבע, מקום הומה אדם, בטח ביום ראשון במוקר, הרבה מאוד חיילים, שוטרים, לוחמי מג"ב, אזרחים, סטודנטים ומה לא, אז אנחנו צריכים דרככם לפנות בבקשה לציבור לא להגיע לזירה. מצד שני, אנחנו נכנסים לשבוע האחרון, קלמן ואסף, של הרמדאן, והימים האחרונים לקראת היום השישי הרביעי של הרמדאן, יש הסתה פרועה, כמו שאמרתי, ברשתות, הסתה לטרור, ואנחנו עם דריכות צי, עשרות התראות לפיגועים בכל רחבי הארץ, ונעשה את הכל כדי שהימים האלה יעברו אפס פיגועים, אפס תקלות, אפס פצועים, כמו שאמר אסף הבוקר, טוב שזה יסתיים ככה, זה יכול להסתיים גרוע הרבה יותר.
דובר המשטרה אלי, ניצב משנה אלי לוי, תודה רבה לך.
טוב, אם... עוד נחזור לתחנה המרכזית בבאר שבע כדי לנעול את האירוע הזה, אבל כן, אז... אבל כן נסכם, פיגוע דקירה בתחנה המרכזית בבאר שבע, פצוע קל, צעיר בן 20,
נדקר בגבו.
נדקר בגבו, המחבל נורא ונהרג, אני מניח שעד סוף השעה הזאת כבר נדע יותר פרטים על תשובה לחקירה שניסית לעשות עם אלי לוי בנוגע לזהות המחבל.
חקירה? שאלה נינוחה.
באתי להחמיא לך.
חקירה.
אני מסרב לקבל את המחמאה. שאתה סוף סוף...
חוקר את המשטרה. חוקר את החוקרים.
לא, חוקר את הנושא. המשטרה היא אמצעי בדרך לשם. אז אני, לפי מה שאלי לוי אומר, דובר המשטרה, גם הם יודעים את זהות המחבל, אז אני מניח שנדע, גם אנחנו נדע על זהות המחבל ממש בקרוב. צעיר בן 20, נכון?
כן, כן. כן, נדקר. בינתיים אנחנו לעניין אחר.
אחר לחלוטין.
אחר לחלוטין, מסעיר מאוד בימים האחרונים ובכלל. יאיר ריטינגר, פרשננו לענייני דת ומדינה, שלום.
בוקר טוב חברים.
סוגיית גיוס החרדים, איפה אנחנו עומדים נכון להבוקר?
31 למרס צריך להגיד, שמחר זה 1 באפריל.
כן, מחר פוקע תוקפו של החוק או הערכות כבר, השאריות, עדי הדלק של החוק, וזה אומר... שאנחנו נכנסים לתקופה חדשה במה שנוגע להסדר תורתו אומנותו.
מה יקרה מחר בבוקר?
מה שאמור לקרות זה הפסקת תקצוב הישיבות בשכבות הגיל הרלוונטיות לגיוס.
רגע, עוד לפני זה, ממחר אין חוק שפותר חרדים מגיוס לצהל?
נכון, ממחר אין חוק, אין מעמד ל... תלמידי הישיבות שתורתם אומנותם, זאת אומרת, אלה שנדרשים לכאורה לצבא, ולכן אנחנו מדברים על שכבות הגיל בין 18 ל-26. 26 היום זה גיל הפטור, הגיל שבו משחררים אותך לגמרי. אבל מה שנקרא הסדר הדיחוי שבו...
טוב, רגע, משנה... יאיר, אנחנו, רגע, אנחנו חוזרים אליך. אוקיי. אני רוצה אותך רגע, כי יש לנו עד ראייה מהפיגוע הדקירה הזה בבאר שבע. אחמד, שלום.
היי, שלום.
בוקר טוב.
ספר מה ראית.
בוקר טוב. ראיתי צעקות, אמרו מחבל, מחבל, ראיתי מישהו שניסה לתקוף חייל, והתחילו החיילים לראות בו, בדיוק התחילו החיילים לראות, אני ברחתי, רציתי למרכזית. לא ראיתי אז מה קרה.
ראית משהו לפני זה אבל, את ההגעה שלו אל המקום, אל
הנתקע? אני עובד בסטוק, בדיוק אני הייתי מוציא עגלות, פותח את החלוץ, מסדר, לא כזה הסתכלתי, לא כל כך ראיתי.
כלומר, אז אתה אומר, שמעת צעקות, סידרת, התחלת לסדר את החלוץ?
שמעתי רעש של חיילים, עמדתי בצד להסתכל מה קורה, התחילו, אתה יודע, מחבל, ראיתי מישהו ניסה לתקור חייל. חייל ברח, ואז הגיעו הרבה חיילים, התחיל מישהו לראות בו מהצד, בדיוק הוא התחיל לראות בו, אני רציתי למרכזית, כולם כאילו התחילו לרוץ בו.
ואז שם
מבחינתך
נגמר האירוע.
ואז זה נגמר.
אחמד, תודה רבה.
בכיף. ביי ביי.
טוב, אטינגר, חזרה אליך. אז אמרנו מ-1 באפריל שזה מחר, בעצם אין חוק. מי שקיבל פטור, חרדי שקיבל פטור, קיבל פטור. אבל מה, עכשיו צהל לכאורה מתחיל לשלוח צווי גיוס?
אז זהו, זה לא קורה כל כך מהר. הדבר, ההשלכה המעשית המיידית שאמורה לקרות, החל ממחר, זה עניין התקציבים. מכיוון שהמדינה, גם פרקליטת המדינה וגם היועץ המשפטית הכוונה, וגם בגץ, אומרים, אם אין מעמד לאותם 66 אלף בני ישיבות, גם אי אפשר לתקצב אותם. זה הסיפור. והחל ממחר, למעשה, אי אפשר לתקצב את אותם בני ישיבות, זה
כן, רק זה צריך להגיד, ההבדל בין העמדות של בית המשפט לבין היועץ המשפטי לממשלה, היא רצה לעשות את זה באופן מדורג, היא אמרה אי אפשר להפסיק את התקצוב בבת אחת,
נכון.
השופטים חשבו אחרת ואמרו לא, באחת אין יותר מימון, תן מילה על המימון הזה, מה, אתה יודע להגיד כמה כסף זה וכמה זה ישנה עכשיו לישיבות אם יש כסף מהמדינה או לא?
זה מדובר בעצם, יש תקציב הישיבות הכולל מדובר ב-1.7 מיליארד שקל, ואם אנחנו גורעים מתוכם, זה חישוב שעשה גלעד מלאך מהמכון לדמוקרטיה, אם אנחנו גורעים מתוכם את שכבות הגיל הרלוונטיות, גם יש איזה הבדל בין בחורי ישיבות לאברכים, טיפה יותר מבוגרים ונשואים, אבל בגדול הסכום הזה שאמור להיגרע הוא בערך 500 מיליון שקל בשנה.
כי המדינה ממשיכה לתקצב, המדינה ממשיכה לתקצב את הישיבות, כי יש שם תלמידים, יש שם תלמידים שהם לא בגיל גיוס. אז זאת אומרת, מי שבגיל גיוס, המדינה לא מעבירה עבורו כסף. וזה, אמרת, כמה? 500 מיליון?
500 מיליון, אבל זה צריך להגיד.
אבל יהיו ישיבות שיסגרו כתוצאה מזה?
אוקיי, אז זה כבר שאלה של איך המודל הכלכלי של הישיבות. כי בגדול הישיבות ברובן, ישיבות וכוללים, הם מקבלים או אוספים כסף גם מתרומות וגם מהמדינה. כשאנחנו מדברים על התקצוב הרלוונטי הזה, זה שמדובר עליו עכשיו, זה מה שנקרא תקציב הדתות, מה שעובר ממשרד הדתות. יש עוד תקציבים קטנים כאלה ואחרים, אולי עוברים מהרשות המקומית, אולי דרך משרדים אחרים, אבל בגדול זה התקציב. עכשיו, ישיבות שמסמכות בעיקר על תרומות מחול, של נדבנים כאלה ואחרים, אז יכול להיות שזה חלק חלק משמעותי בהחלט מהתקציב שלהם, אבל זה לא הכל. אז עכשיו ישיבות שהן יותר גדולות, בוא נניח אם אנחנו באמת הולכים לשלב הבא, השלב שבו כבר צריך לקושש תרומות או להגדיל את זרם התרומות מחול, אז ישיבות גדולות יותר, מבוססות יותר ומקושרות יותר, הן יושבות על קרקע יותר מוצקה, לא, ואילו הקטנות...
אני אגיד לך למה אני מתכוון, אנחנו עוד רגע, גם מרואיין הבא, נדבר על המהות עצמה של גיוס הציבור החרדי, או חבר'ה בגיל גיוס, אבל עדיין שנייה בעניין הזה, כלומר, אני מניח שיש ארגונים שנשענו עד עכשיו על התקציב הזה, יש להם עובדים, יש להם משכורות, בשנייה אחת, מה, יכול להיות שהרבה אנשים שקיבלו עד אתמול משכורת, יגידו להם זה נגמר כי פתאום הפסיקו לשלם?
כן, יכול להיות, בהחלט יכול להיות שזה הסיפור, אבל אני רק רוצה להגיד לכם רגע, מבחינת הודעתית, מאנשים שאני מדבר איתם, נדמה לי שאנחנו עוד לא שם. זאת אומרת, קודם כל, אפשר להגיד שבתוך המגזר החרדי, בתוך ההנהגה החרדית, אנחנו עדיין בשלב ההלם ממה שקרה כאן ביום רביעי חמישי, ועוד לא נערכים, עד כמה שאני מבין, בכלל לא נערכים עדיין מעשית למלא את החסר הזה. כרגע ההנהגה החרדית או הפוליטיקאים החרדים עדיין מנסים להשיג, לגבש איזשהו חוק חלופי, לגבש איזה מקורות תקציביים חלופיים, כדי שהדבר הזה לא יקרה, או כדי שהדבר הזה לא יפגע בישיבות. אני עוד לא מזהה כאן איזושהי נסיעה המונית של כל מיני ראשי ישיבות לארצות הברית, כדי לקושש עוד כסף, זה עוד לא שם. כרגע אנחנו עדיין בשלב ההלם, ואולי עדיין איזושהי בחישה פוליטית בניסיון לתקן את המצב הקיים. להשאיר את המצב הקיים, להשאיר את המצב שאולי קיים פה 76 שנה, וחטף כאן בלי שום ספק מכה רצינית מאוד בשבוע שעבר.
אטינגר, תודה רבה.
תודה.
תודה.
תת אלוף המילואים רואי החשבון, ראם המינוח, שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב. לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל וראש אגף תקציבים במשרד הביטחון. עסקת הרבה בסוגיה הזו. תן לפני שנעמיק איזושהי תובנה שלך על המצב שנקלענו אליו.
תראה, את ההבנה העיקרית היא שצריך להבין שנייה את המצב. המצב הוא בניגוד למה שאמר קודמי, סליחה שאני אומר את זה, הוא לא 76 שנה, הוא בסך הכל מ-77. זאת אומרת, אנחנו עד 77, חלקם כן התגייסו. כל השינוי קרה ב-77. התובנה העיקרית בכל האירוע הזה הוא, אני הייתי קורא לזה, תרמית דחיית השירות.
רגע, עוד לפני התרמית, מה קרה ב-77 שעד 77 התגייסו?
77 קיבלה ממשלה החלטה שכולם יכולים להגיד תורתי אומנותי ולא להתגייס.
ועד אז כמה התגייסו?
לא, זה יותר כמה השתחררו. המספר בגדול היה 2,000. היו כל מיני מספרים כאלה ואחרים שעלו.
לא, אז תסביר את העניין, מה היה ההסדר עד 77?
היה הסדר כמותי, שאומר, זו הכמות שיכולה להשתחרר. לא שום דבר אחר. היה כמות, היא נעה בהתחלה במספרים יותר קטנים, היה כמה מאות, והיא עלתה באיזשהו שלב לאזור ה-2,000. אבל זה היה המספר. הייתה הגדרה שאומרת, זה המספר שיכול לקבל תור בשל תורתי אומנותי. בשנת 1977 הוקמה ממשלה, והתקבלה החלטה, כל מי שבא אומר תורתי אומנותי, לא סופרים, לא מעניין כמה. כולם יכולים לשבת בישיבה וללמוד. הבעיה עם זה היא התרבות, נוצרה תרבות חדשה, שלא הייתה קיימת מעולם. אתה יכול ללכת בתרבות היהודית עשרות מאות שנים אחורה, מעולם לא הייתה תרבות כזו. זו תרבות חדשה שבה אני יושב כל הזמן בישיבה. אני לא הולך לצבא, אני לא עובד, אני יושב בישיבה. בואו נבין, התרבות הזו היא בניגוד אפילו להלכות שהיו בעבר, בניגוד להלכות שהרמב״ם פסק, ובניגוד להלכות שהחגים קבעו.
בוא נעזוב רגע את הסוגיה ההלכתית, אבל מהניסיון שלך ומהשנים שאתה עבדת מול הסוגיה הזו, מה למדת שמשליך על מה שקורה היום?
בעיקר למדתי שני דברים. הדבר העיקרי שלמדתי הוא למה החרדים כל כך רוצים דחיית שירות. והסיבה היא שבעצם הדחייה מחייבת את החבר לשבת בישיבה. כי בעצם אומרים לו, אדוני, אם תצא מהישיבה יגייסו אותך. ואז בעצם הדחייה הזו גורמת לזה שאתה ואני מכריחים אותו לשבת בישיבה. אתה ואני כופים עליו לא לעבוד, גם אם הוא לא משרת בצבא. זאת אומרת, הדחייה היא הדבר הכי נורא. החלק השני שלמדתי, שהוא לא פחות חשוב, הוא בעצם בא ואומר, בוא נבין מה קרה בתרבות הזו. איפה השתנתה התרבות? הרי עד 77 להתגייס לצבא, כשהוא קם על אחל החרדי, הוא קם על ידי חרדים אמיתיים, ומההנהגה החרדית, ובאמת היו שם חרדים. מה שקרה באיזשהו שלב, שהתחלנו לאסוף כל מיני חרדים מהשוליים, באנו ואמרנו, המדינה קבעה מכסה לגייס, הצבא, חיכה הם לא באו, אמרו לו, לך תביא, אז הוא הלך והביא מהשוליים. ברגע שהוא הביא מהשוליים, קרה משהו נורא. בעצם נדבקה תדמית שאומרת, אם אני לובש מדהים, אני חרדי לובש מדהים, אני מהשוליים, אני סוג ב'. יותר מזה, יש מנהיגים, לא חרדים, מנהיגים שלנו, שבאים ואומרים, אני לא רוצה לגייס את העילויים, אני לא רוצה לגייס את תלמידי החכמים, בואו תנו לי רק את אלה שהם לא מסוגלים ללמוד, ואז מה קורה?
סוג ב'.
ואז אתה, בדיוק, זה נורא. באותו רגע, הם יפסיקו להתגייס. באותו רגע בעצם שאתה בא ואומר, בוא תתנדב לשים מדים ולשים לעצמך שלט של סוג ב', מי רוצה להיות סוג ב'? זה גם לאורך שנים מה שקרה, זה דופק להם את השידוך שלהם ולפעמים של בני משפחתם. ולכן היום אם תלך לנחל החרדי, בוא נגיד אם זה שם חרדי אחד בכל הנחל החרדי, זה נס. אולי שניים. בעיקרון אין חרדים בנחל החרדי, יש שם חרדלים, יש שם חוזרים בתשובה, חוזרים בשאלה. חרדי אמיתי, הוא לא ילך.
מה אתה חושב יקרה עכשיו בעקבות גם פקיעת החוק, גם בגץ, גם בכלל, כל מה שאנחנו נמצאים...
אני אגיד לך ממה אני חושש, ומה אני חושב שצריך לעשות. בסדר? יש פה שני חלקים.
כן.
צד אחד ממה אני חושש, אם אתה מסתכל היום על מה מוכנים החרדים להסכים עליו, ברור שהוא רחוק ממה שבגץ יגיד שהוא סביר. זאת אומרת, כמעט כל מה שהחרדים יסכימו לו, בהסכמה, אם תנסה ללכת איתם בהסכמה, יבוא בגץ ויגיד, זה בלתי סביר.
אני רגע פותח סוגריים, החרדים מסכימים למשהו? כלומר, אני לא זוכר ששמעתי איזושהי
הצעה. ברור, ברור, הם מסכימים למשל לשבת בישיבה כל חייהם ושתשלם להם כסף.
כן, לא, בסדר, אני לא זוכר ששמעתי באיזה מסע ומתן עם חרדים איזושהי הצעה.
לא, יש מלא הצעות. ההצעות בעצם הם, עוד פעם, הצעות הם מאחורי הקלעים. הצעות הם בעצם למחזר את ההצעות הישנות.
לא, אסף התכוון הצעה שבסופה גיוס של מישהו.
לא, 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 לא. זה, ההצעה תוצג כאילו בסופה יש גיוס של מישהו, אבל הוא לא יהיה.
כן.
למשל, תלך דוגמה. אחת השיטות אומרת על ידי החרדים, תנו לנו דחייה, נגיד, לאיזשהו גיל, אנחנו נגייס לכם חלק מהאנשים בגיל 21, חלק ב-26, חלק... נגייס לכם אותם, אנחנו כן. מבטיחים. עכשיו מה קורה? אתה מביא לו לצבא בן אדם בגיל 22, 3, 4. האיש הזה בגיל 22, 3, 4 הוא נשוי עם ילדים. אז הוא אומר ככה, אחד, הוא צריך לצאת הביתה, לפחות 3, 4 בשבוע, בשעה 5:30, ואסור לעכב אותו. שתיים, צריך לשלם לו ב-5,853 שקלים לחודש.
כן, לא, לא, אז תניח לזה, למרות שהיסטורית, הדיון, התהליך המעניין שקרה פה, לפי מה שאתה מתאר, זה שפעם פתרנו אנשים מסוימים, כלומר, המכסה הייתה, לגבי מי אנחנו מוכנים שלא יתגייס, עכשיו יש איזה קרב על האם בכלל אפשר לקבוע מכסה של אנשים שכן יתגייסו. אבל רגע, אני מחזיר אותך לשאלה של קלמן, מי מחר, מה לדעתך, יקרה איזשהו תהליך עם הפסקת תקצוב הישיבות?
כן, כן, אבל רגע, ניסיתי רק שנייה לומר ממה אני חושש, בסדר? עוד ברשותך, ואז אני אגיד מה לדעתי צריך לעשות, אם אתה רוצה. מה שאני חושש הוא שבגץ בעצם יפסול באופן בלתי סביר רק הצעות שאין להם הסכמה רחבה. זאת אומרת, החשש שלי הוא שחלק מהפוליטיקאים, שהם לא חלק מ-64 חברי הכנסת של הקואליציה, יצטרפו לאיזושהי הצעה של החרדים. אם הם יצטרפו, או איזשהו גורם אחר יצטרף, בגץ עלול להגיד, אוקיי, זה לא נראה לי סביר, אבל אם הם מסכימים, אז זה עובר את מבחן הסבירות ואני הולך על זה. זה החשש שלי, שהחרדים יצליחו, לגרום למישהו להצטרף.
תסביר טיפה יותר, חשש מאיזו סוג של החלטה?
החלטה שאומרת, אנחנו נעמיד לכם, נניח, מכסות מסוימות, כמו שהיה פעם קודמת, ובואו נסתכל, בואו נקבע מכסות וננסה לראות אם זה עובד.
שצריך להגיד, סליחה, אני שוב פותח סוגריים, שעניין המכסות לא פותר פה את הטענה לאי שוויון, כי אם אני חרדי ואתה חרדי שכן שלי, ובסגרת המכסות מחליטים לגייס אותי, ואז בזכותי פותרים אותך, כי אני במכסה ויש מספיק, זה לא שוויון.
לימדו אותי שהייתי ילד שהאויב של הטוב מאוד הוא המצוין. אם אתה חושב שאתה צריך לפתור את הכל עכשיו מיד, לא יקרה. אם אתה חושב שאתה מסוגל לגייס מחר בבוקר 13,000 חרדים, אין סיכוי, חבל לזמן. אתה צריך לעשות כמה מהלכים מיידים. המהלך המיידי הראשון אומר, אין דחייה. זאת אומרת, בגיל 18, נניח, בוא נתן לך דוגמה, בוא נניח שאנחנו אומרים שכל החרדים צריכים להתגייס בגיל 18. אבל אם כמות מסוימת מתגייסת, אני נותן פטור לאחרים. נניח, אבל כל עוד הכמות לא התגייסה, להיות לוחמים בגיל 18, שים לב מה אמרתי, לא תביא לי מבוגרים שאין לי מה לעשות איתם, שהם מיותרים, שהם עולים הרבה כסף. ברגע נניח, אני אומר, בשלבים, בהתחלה יש איקס חרדים שאם התגייסו ונהיו לוחמים, האחרים יקבלו פטור, אבל עד שאין את הכמות הזו, שהחרדים צריכים לדאוג לזה, לא אני, וחלקם יהיו באופן רנדומלי, במספרים, כאילו, שמות רנדומליים, עד אז כולם עריקים מבחינתי.
אתה מאמין שזה יכול לקרות?
ברור, 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 תראה. בוא, כרגע החרדים מאמינים שזה לא יקרה. הם מאמינים שעוד רגע אנחנו נשברים. ולכן זה לא יקרה. כי ברגע שמישהו חושב שעוד רגע אתה נשבר, שום דבר לא יקרה. רק ברגע שהוא מבין שאתה לא עומד להישבר, רק ברגע שהוא מבין...
לא, אני שואל פרקטית, כי ההנחה היא ש... ואתה אמרת את זה, לקחת עכשיו את כל הקבוצה הגדולה ולגייס אותה אי אפשר, והקבוצה כרגע מאוד מגובשת, בגלל המצב, בגלל הציבור שרואה את עצמו מותקף, וגם הסיפור הכספי, אנחנו כבר רואים כל מיני יוזמות, אז נביא נדיבים וקרנות, ואלה יחזיקו את מי שבגללו אין כסף לישיבה.
לא, 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 אתם מפספסים משהו. המילה עריק היא נשמעת לך מילה קלה, אבל עריק זה לא כמו גנב. גנב הוא גונב, ויש התיישנות. עריק זו עבירה מתמשכת. מרגע שמישהו קוטלג כעריק, הוא עריק לנצח, אין התיישנות. עד שהוא לא בא להסדיר את ענייניו, הוא עריק. זה אומר למשל שהוא לא יכול לטוס לחול.
ואם אתה תופס אותו, אז תכניס 10,000 חרדים כאלה לכלא? על עריקות?
שנייה, שנייה, אני לא רוצה לתפוס אף אחד, אני לא רוצה ללכת לבני ברק עם שוטרים צבאיים, אני לא רוצה כלום.
זה המשמעות של עריקות.
לא, 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 לא. תחשוב רגע אחד שהם עריקים, אני לא הולך לשום מקום, אבל חל עליהם כל מה שיש לעריקים. זאת אומרת, למשל, הוא לא יכול לטוס לחול. למשל, אם שוטר תפס אותו ברחוב, סתם על עבירת מהירות, ביקש ממנו רישיון נהיגה, אופ, גילה שהוא עריק. עריק זה כמו עבריין נמלט. אופ, הוא צריך לעצור אותו. מהר מאוד אתה תראה שיש שבירה. מהר מאוד אתה תראה. אתה לא רואה את זה היום, אתה לא מצליח לראות את זה היום, כי היום הם מאמינים שיצליחו לסדר את זה. כי היום הם מאמינים שעוד רגע הם מצליחים. תבין, הבעיה של הגיוס, אני אתן לך רק דוגמה כדי שתבין. הייתי אומר, בוא נדבר על גיוס חרדיות. הייתי אומר לי, הייתי אומר, כאילו, מי זה הזוי הזה שאלו אותו לשידור? חרדים או לא מצליח גייס חרדיות? אז בוא נספר לך סיפור מצחיק מאוד. לקחו חרדיות, אמרו להם, נתנו להם תפקיד של חיילות, אבל אמרו להם, זה אזרחיות עובדות צהל, ונשלם לכם משכורת מלאה. אז הם באו. מדהים, נכון? יש חרדיות שעושות תפקיד של חיילת, רק קוראים לזה אזרחית עובדת צהל ונותנים לה משכורת מלאה. זאת אומרת, בכלל אין בעיה, חרדים, הבעיה לבוא היא לא בעיה דתית. היא בעיה תרבותית שאנחנו יצרנו ב-77. אנחנו, בזה שדחינו את השירות ואמרנו להם, אתם חייבים לשבת בישיבה, יצרנו את התרבות הזאת.
כן.
ההחלטה הכי חשובה שצריכה לקרות כרגע, היא לבוא ולהגיד, בגיל 18, מגייסים את, לא חשוב, את אלה ואת אלה ואת אלה, מי שלא יתגייס, על פי החלטה, לא חשוב, כל אחד וטעמו, צריך להשתחרר. זאת אומרת, אם החלטתי לא לדווח עליו עריק, אני אשחרר אותו. עוד משפט אחד רק אני רוצה להגיד.
ממש קצר, כי אנחנו כבר ממש צריכים לסיים.
משפט אחרון, לפחות חלק מהחרדים, אם לא מגייסים את כולם, צריכים להיות מגויסים על בסיס רנדומלי, שמות או משהו אחר, ולא לתת להם לבחור מי במכסה, כי אז הם יחזרו לשיטה הזאת, שבה מי שמתגייס, מי שהם שולחים אותו, הוא שוליים ויש לו תו של סוג בית על המצח.
תת אלוף במילואים רמי מנוח. תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת.
תודה לכם.
אסף זיילוב, כתבנו בדרום, שלום.
שלום.
זהותו של המחבל.
שלום, שלום.
שומע אותנו, אסף?
עכשיו אני שומע אתכם,
כן. מה אנחנו יודעים על זהותו של המחבל?
המחבל הוא תושב העיר רהט, בחור צעיר. ייתכן שהיה נהג אוטובוס כאן בתחנה המרכזית, אבל זה עדיין נבדק. בכל אופן, זהותו היא תושב האזור, תושב רהט. אני שוחחתי עם שק המשפחה שלו, שטוען, לא קיבלנו שום מידע, אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג, אף אחד לא פנה אלינו. בכל אופן, המחבל הזה שהגיע כאן עם סכין לרציפים העירוניים בבאר שבע, רציפים שנמצאים צמוד לתחנה המרכזית ולתחנת הרכבת, ממש בין התחנה המרכזית לתחנת הרכבת. עשרות אלפים היו כאן ביום ראשון בבוקר, הרבה מאוד חיילים, הרבה מאוד כוחות. אומרים לי כאן עדי ראייה שמי שנטרל את המחבל הם חיילים. טען כאן אחד מעדי הראייה של הטירון שבעצם נטרל אותו בשני כדורים. למרות הודעת המשטרה הקודמת, הוא לא מת מפצעיו המחבל, הוא לא נהרג, אלא הוא נפצע קשה, והוא הובהל לטיפול בסורוקה. סיפרו לי כאן שני אנשים שהם בעצם ראו איך מרימים את המחבל אחרי שהוא שכב, ומכניסים אותו לרכב לטיפול רפואי, מידע שהמשטרה גם אישרה. יש כאן עדיין הרבה מאוד כוחות, והרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד כוחות יסם שככה נפרסו בכל אזור התחנה המרכזית וקניון הנגב. זה מתחם מאוד מאוד גדול של עשרות אלפי אנשים בבוקר יום ראשון כדי לחפש אם חלילה יש משתפי פעולה לאותו מחבל. כרגע לפחות זה לא נראה ככה. כל אזור הרציפים עדיין חסום בצצל, בסרט של המשטרה, אבל כבר רואים הרבה פחות התקהלויות של אנשים, למרות הבעלה, הרבה מאוד עדיין סקרנים, אבל הרבה פחות מלפני כשעה. אגב, אחד מהאנשים כאן שהיו בזמן הפיגוע, הוא תושב סדרות שאיתו שוחחתי, נהג מסעית, כולו רועד, גבר גדול, ממש וכולו רועד, הוא שמע ממש את העיריות שניטרו למחבל, והוא ראה כמויות של אנשים שרצות, אישה, הוא סיפר, מבוגרת, נפלה לידו, הוא הרים אותה תוך כדי ההימלטות, ובעצם נמלט יחד איתה ויחד עם כולם. עכשיו פה נשען על קיר ועדיין רועד, אבל כאמור, לאט לאט, הרבה פחות סקרנים, הרבה פחות התקהלויות. אי אפשר מן הסתם להשתמש ברציפים לתחנות העירוניות בתוך באר שבע, ועדיין יש הרבה כוחות, אבל לאט לאט מתחילים ממש לראות את החזרה לשגרה.
על הסף, אנחנו נחזור אליך עם עוד פרטים. תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו אנחנו עוברים ליפן. טוקיו, יפן. סגי מוקי, שלום.
שלום, שלום.
בוקר טוב.
מה שלומך אתה?
אני בסדר, אני בסדר סך הכל.
מה זה אה וסך הכל?
מתאמן פה, עובד קשה. בסופו של דבר, זה למה הגעתי ליפן. שנה יש אולימפיאדה. כן, עובד קשה, וניני, בסך הכל ממצא את האימונים כמו שצריך פה.
איך אבל איך מתאמנים אבל בלי חליפת ג'ודו?
למזלי לקחתי כמה חליפות.
וואי, יפה. כן, למקרה שחבורות של פרו-פלסטינים יקחו לך את החליפה, כלומר, התכוננת לתרחיש הזה בדיוק?
אז לא לתרחיש הזה בדיוק, לתרחישים אחרים, אבל זה מה שקרה. כן, אחרי האימון ג'ודו הלכנו לאכול. וככה עברנו ברחוב שהיה בו הפגנה של פרו-חמאס, ומה שקרה פשוט חליפה הייתה על המזוודה שלי, שככה אני הולך איתה לאימון. לשנייה אחת אני הסתובבתי וכבר לקחו לי את החליפה.
לא, צריך להגיד, אנשים, אני לא יודע מה קלמן היה עושה אם היה רואה הפגנה פרו-חמאסית או אנטי-ישראלית.
קל, קל.
הוא לא היה הולך להפגנה.
הייתי זורק אותם אל המזרון. אחד אחרי השני.
זה אם היית סגי מוקי, אבל אם היית קלמן לידסקין, מה היית עושה? לא, אבל אתה הלכת לתוך ההפגנה, נכון? הלכת, לא יודע, להתעמת או לדבר או לשכנע.
ההפגנה הוצאנו, הוצאתי את החליפת ג'ודו, שיש שם דגל ישראל, והראיתי להם איפה אנחנו, ניסינו לדבר איתם, דיברתי איתם. היו שם כאלה שאטומים שהם לא מבינים כלום, ממש בורים, שטופי מוח, והיו שם כאלה שכן היה אפשר איכשהו לדבר איתם, והם היו יותר רציונליים, אבל אני יכול להגיד לך
ש... איך נראה הדיאלוג הזה? סגי, איך נראה הדיאלוג הזה?
הרציונלי,
כן.
אנחנו מדברים איתם, הם אומרים את הצד שלהם שבאמת חמאס הוא פוגע ועושה, אבל עדיין קצת קשה להם לראות את הצד של ישראל, ויותר את הצד של האזרחים. קודם כל שאזרחים נפגעים זה כואב וזה לא פשוט. אבל מה שהיה בשביל אוקטובר אסור להתכחש, והיו שם אנשים שפשוט התכחשו לזה, היו שטופי מוח, זרקו סיסמאות שהם בכלל לא יודעים מה הם אומרים, וזה ממש הצפן אותי, ופשוט אחרי, הוצאתי את החליפה עם דגל ישראל, הראיתי להם איפה אני, הראיתי להם כמה אני גאה, ושנייה אחת שמתי את החליפה על המזוודה, בשביל להסתובב לעזור שם לאורן ושאר הספורטאים, ואופ, כולם פה חזרה, ופשוט מישהו ברח עם החליפה שלי, ולא הספקתי אפילו, הם היו מהירים, תקשיב, נראה לי אפשר לשלוח אותם לאולימפיאדה לצאת 100 מטר.
תגיד, אבל זה היה אירוע מאיים כלפי מישהו באיזשהו שלב?
אני יכול להגיד לך שהיו התגרויות. אני כמובן מאוד מאופק, אמנם יש לי יכולות, אבל אני לא אשתמש שם באלימות, זה לא הדרך שלי, אבל היו שם אנשים שפשוט פתחו את הגבול, אם זה אנשים שככה נכנסו לי למרחב האישי, ניסו לגרום לי לעשות איזה טעות, בנות, שאתה יודע, אנשים שכאילו ניצלו את המקום הזה שהם נשים, וממש אפילו בעתו, אחת האנשים שם המפגינה, בעתה באחד הספורטאים, אני הייתי בשוק. ולנצל את הדבר הזה, לנסות יותר פרובוקציות ולהוציא אותנו רע, אתה יודע, בסופו של דבר המצלמה קולטת 10 שניות, ואז יכולים לפברק את זה איך שהם רוצים. אבל אני חושב ש... אני יכול להגיד לך שזה היה מאוד מתיש. אני חייב להגיד כל אלה שהולכים להפגנות האלה, ותומכים בישראל, ככה נלחמים בכל ההמונים, כל הכבוד להם. אני, יוסף חדד הוא חבר מאוד טוב שלי, וככה... אמנם אני הייתי ביפן, הוא עושה את זה בכל העולם, שפוע ענק לכל אלה שככה נלחמים. אין לנו ארץ אחרת, אנחנו חייבים לזכור את זה, ואנחנו חייבים, חייבים, חייבים להילחם על הצדק, על האמת, כי אין לנו ארץ אחרת. אני יכול להגיד לך, בשנים האחרונות אני רואה את האנטישמיות שעולה ועולה. אם זה אנחנו רואים את זה בזירה בג'ודו, שפתאום ספורטאים מאוסטריה לא לוחצים יד,
כן.
ספורטאים מאוזבקיסטן לא לוחץ יד.
סגי, אנחנו צריכים לעצור פה. סגי מוקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה, תודה.
שמור על עצמך.
דוקטור חזי אמיר רוצה לראות את ישראל בספרייה הלאומית, שלום.
בוקר טוב.
מה נשמע?
בסדר. אנחנו פספסנו קצת ביום העצמאות האחרון, דקלון, הזמר, השם האמיתי שלו הוא אגב יוסי לוי, ביום העצמאות האחרון הוא זכה בפרס ישראל לזמר עברי, אבל השבוע הוא בן 80, ובואו נקדיש לו את הפינה שלנו השבוע, יום שישי הגיע, אחד השירים החזקים שלו, וזה שיתוף פעולה עם חתן פרס ישראל לזמר עברי שנה לפניו, אביהו מדינה, שכתב והלחין את השיר הזה. אגב, סתם אנקדוטה, שניהם התחילו בתעשיית היעלומים, היו עובדי יעלומים, ורק אחר כך הם עברו להיות מוזיקאים מקצועיים. אז דקלון היה הסולן של להקת צלילי הקרם שהביאה למהפכה בזמר העברי, הכניסה... היא לקחה בעצם את המוזיקת הקסטות, את המוזיקה של החפלות, והעבירה אותם לבמה המרכזית בישראל של שנות ה-70 וה-80, זה כמובן הרדיו. וזה מה שבעצם זיכה את דקלון בפרס ישראל, וגם את אביהו מדינה. אביהו מדינה גדל בשכונת שבזי, דקלון גדל בכרם התימנים, שניהם מספרים שהשיר מתאר את הוויית ערב שבת בסביבה של השכונות האלה שלהם בדרום תל אביב, טיול בעיר בליל שבת, הסובב בעיר לסוח כדרכי, ומהחלונות בוקעים הפיוטים והניגונים של כל העדות סביב שולחן השבת, מין פסטיבל כזה של, 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 של סגנונות מוזיקליים. מחלון ביתו של החכם נבון המרוקאי שומעים את הפיוט יודוך הרעיוני שכתב רבי ישראל נג'רה. מחלון ביתו של מורי בן טובים התימני שומעים את אדון הקול שכתב רבי שלום שבזי. ואז גם מחלון ביתו של רבי מוישה לב, הניגון קולח גובר ומתלהב, שווה רגע להתעכב כמה שניות על, על זה, עם היה בבם הזה, האשכנזי הזה, כי זה לא פיוט עם מילים, בניגוד לאחרים, פה רק זה ניגון, ניגון עממי שקראו לו, שקוראים לו שרלה ביידיש, או ריקוד המספריים, הוא היה מאוד נפוץ בישראל, במיוחד בחתונות, וזה היה ניגון חסידי גנרי, זה לא באמת חסידי, זה לא באמת של החסידים, אבל זה היה ניגון של השטטל, וזה בישראל התייחסו אליו כמייצג של המזכרת מהניגונים שם, של העולם שאיננו עוד, וזה, אולי זה לא שיר לשבת, אבל זה משלים יפה את הפסיפס. אם להתייחס רגע לסכסוך עסיסי בתולדות הזמר העברי,
בבקשה, עכשיו אתה מדבר.
אז אולי יש כאן גם סגירת חשבונות, אסף, מהסוג שאתה אוהב, גם דיברת עליו עם דקלו בפודקאסט החדש שלך.
אבי ומדינה.
עם אבי ומדינה, נכון. אז לצלילי הכרם הייתה להקה מתחרה, צלילי האוד, והיה שם סכסוך מר, למי השירים שייכים? כל אחד טען שהלהקת השנייה גזלה מהם את השירים. אז שני הפיוטים האלה שמופיעים בשיר שלנו, ידוך הרעיוני ואדון הכל, את שניהם שרו שתי הלהקות, גם צלילי הכרם וגם צלילי האוד, בשנות ה-70. אז עברו כמה שנים, ואולי השיר שלנו הוא מעין הצהרת בעלות של צלילי הכרם על, על, על שני הפיוטים האלה.
אגב, מה שמעניין בלהקה צלילי האוד, זה שלא היה שם אוד. סתם.
אבל צלילים היו.
צלילים היו, רק לא של אוד.
היו צלילים, היה המון מוזיקה, היה המון יצרים, כן. אז זהו, אז השילוב הזה בשיר בין הסגנונות המוזיקליים היהודים האלה, זה לא רק סיור ברחוב תל אביבי של שנת 1981, הוא בעצם חזרה אחורה לשנות הילדות שלהם, שנות ה-40, ה-50, ה-60. זה המפעל המוזיקלי עצמו, גם של אבי ומדינה וגם של דקלון. החצייה הזאת של הגבולות בין התרבויות המוזיקליות שלנו, של העם היהודי, ובדיוק על זה הם זכו בפרסי ישראל. כי אני חושב שאפשר לומר, להסכים היום, שזה מה שבעצם קורה היום בזמר העברי.
חזי אמיר, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה לנדב רוזמן שערך, נדב רוזמן יפיק, ליאל אטיאס על הביצוע הטכני, וחיים זקן גם על הביצוע הטכני. קלמן, תודה רבה.
סף, תודה, להתראות.
יאללה, ביי.